השיעור היום מוקדש לילוי נשמת הרב יעקב פנחס בן משה מרדכי הכהן, זיכרונו לברכה. נודה לכם אם תלמדו לילוי נשמתו. מי שרוצה להקדיש שיעור או לתת חסות, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף קכ"ט במסכת שבת. נתחיל ברבע התחתון של העמוד הקודם, ונסיים בעזרת השם בסוף הפרק בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 14 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על טיפול ביולדת ובתינוק, אגב מה שראינו אתמול. בחלק השני, אגב זה, נדבר על הקזת דם. אז החלק הראשון, נזכיר שאתמול למדנו על סיוע ללידה של בהמה בשבת, אז להבדיל, היום נדבר על סיוע ללידה של אישה בשבת, ונחלק את זה לארבעה סעיפים. סעיף ראשון זה הדין הבסיסי שמחללים שבת בשביל יולדת. המשנה אומרת את זה ככה, שמיילדים אותה בשבת וקוראים לחכמה, כלומר למיילדת בשבת, גם אם הגיעה בשביל זה מחוץ לתחום, ובאופן כללי מחללים עליה שבת. זה במשנה. הגמרא שואלת מה המשפט האחרון בעצם הוסיף לנו שמחללים שבת, הרי כבר אמרנו, והיא אומרת זה בא לרבות את מה שנאמר בברייתא שמדליקים לנר בשבת ומטלטלים לשמן, גם צריך להעביר אותו מרשות לרשות. עכשיו עדיין שואלת הגמרא, זה שמדליקים לנר זה עדיין פשיטה, הרי כבר אמרנו שמחללים שבת. אומרת הגמרא, זה חידוש, כי עושים את זה גם בשביל יולדת עיוורת, שאפילו שהיא עצמה לא מרגישה באור, זה מרגיע אותה לדעת שאחרים עובדים באור, בשביל שאם היא תצטרך משהו הם יוכלו להביא לה. עד כאן החידוש של מחללים עליה את השבת. בסוגריים, כיוון שכבר הבאנו את הברייתא, בוא נבין אותה עד הסוף. כשהברייתא אמרה שגם מביאים לה שמן, היא אמרה שאם אפשר לעשות את זה בלי חילול, אז עדיף. ולכן, אם זה רק קצת שמן, אפשר לסוך את הידיים בשמן הזה, ללכת איתו מרשות לרשות, ואז כשמגיעים ליולדת, לנקות את השמן מהידיים לתוך כלי. אם זה לא מספיק, אפשר אותו דבר עם השיער, ורק אם אין ברירה, אז ממש מטלטלים כלי של שמן ביד. ולגבי זה שואלת הגמרא, הרי אם יעשו את זה עם השיער, אז אמנם לא יעברו על איסור העברה מרשות לרשות מהתורה, אבל יעברו על איסור אחר של סחיטה. אז מה זה מועיל? הגמרא מביאה שתי תשובות. רבי ורב יוסף אומרים שאין סחיטה בשיער, כי זה לא באמת סופג, זה קשה. רב אשי אומר שבשיער הכוונה היא לא לספוג את השיער בשמן ואז לסחוט אותו, אלא לתלות את הכלי שמן מהשיער בשביל לעשות את זה בשינוי, ואז אין בעיה של סחיטה. עד כאן הסעיף הראשון. לסיכום, מחללים על היולדת את השבת. הסעיף השני זה שתי שורות לפני סוף עמוד הקודם, וזה על סמך מי מחללים עליה שבת, ועד מתי מחללים עליה שבת. עוד שנייה נבין את הנושא יותר מתוך התשובה עצמה, ואת הדיון לגבי זה נחלק לשלושה שלבים. השלב הראשון זה שומר רב יהודה בשם שמואל, צריכים להבדיל בין שני שלבים בתהליך הלידה. שלב ראשון זה כשהקבר פתוח, זה שיא הלידה, ושלב שני זה כשנסתם כבר הקבר, כלומר אחרי הלידה, שאז ודאי מחללים פחות. ומה הדין בכל שלב? בזה יש מחלוקת בין רב אשי ומר זוטרה, מה בדיוק רב יהודה בשם שמואל אמר. רב אשי אומר שכשהקבר פתוח, כלומר בשיא הלידה, אז בין אם היא ביקשה למשל להדליק נר, בין אם החברות שלה ביקשו והיא לא אומרת כלום, מחללים שבת. זה כשהקבר פתוח. כשהקבר כבר נסתם, אז לא מחללים, לא משנה מי ביקש. זו דעת רב אשי. מר זוטרה מקל יותר, והוא מקל בשני השלבים. כלומר, הוא גם מקל כשהקבר פתוח ואומר שגם אם החברות ביקשו, והיא עצמה אומרת שהיא לא צריכה, עדיין מחללים. ודבר נוסף, גם כשנסתם הקבר, הוא אומר שעדיין מחללים, אבל כאן כבר לא מספיק שהחברות יבקשו, אלא רק אם היא ביקשה, אז מחללים. זה מר זוטרה, והגמרה פוסקת כמוהו, כספק נפשות לכולה. אלה היו שני השלבים של הלידה והדין בכל שלב, וזה היה השלב הראשון בדיון של הסעיף השני. השלב השני זה ממתי זה בעצם נחשב פתיחת הקבר, שאז אמרנו שמחללים יותר, בזה יש שלוש דעות. אביי אומר משתשב על המשבר, רב הונא ברי דרבי יהושע משעה שאדם שוטט, ודעה שלישית משעה שהיא צריכה שהחברות שלה יעזרו לה ללכת ממקום למקום. זה ממתי נחשב פתיחת הקבר, זה היה השלב השני בדיון. השלב השלישי זה עד מתי נחשב פתיחת הקבר, וגם מה קורה אחרי זה. אז לגבי זה אומרים נהרדאי שהשלב של קבר פתוח זה למשך שלושה ימים, זה הזמן שבו כאמור להלכה, כי פוסקים כמו מר זוטרה, מחללים בין אם היא ביקשה בין אם החברות ביקשו והיא אמרה שלא, זה שלב ראשון. השלב השני של נסתם הקבר זה למשך עוד שבעה ימים, שזה כאמור השלב שמחללים רק אם היא ביקשה. אחרי זה אומרים נהרדאי, יש עוד שלב וזה למשך 30 יום, שאז גם כן מחללים שבת, אבל רק על ידי אמירה לגוי. ובסוגריים הגמרא אומרת שבעצם כל חולה, אם זה לא משהו שצריך לעשות כפיקוח נפש, אפשר לבקש מגוי שיעשה. עד כאן הסעיף השני, ראינו על סמך מי מחללים בכל אחד משלבי הלידה, ועכשיו באמצע עמוד א' אנחנו עוברים לסעיף השלישי. הסעיף השלישי זה עוד שתי הלכות של רב יהודה בשם שמואל לגבי הולדת. דבר אחד, אמנם אישה מהתורה יכולה לטבול אחרי שבוע או שבועיים, תלוי אם זה בן או בת, ואז היא כבר טהורה, אבל אומר רב יהודה בשם שמואל לא לעשות את זה לפני היום השלושים, כי עדיין רגישה ויכולה להצטנן, אלא אם כן היא חיה עם בעלה ואז היא תשכב טוב והוא יחמם אותה. דבר שני, כמו שראינו עד עכשיו, כיוון שמחללים שבת בשביל יולדת, אז אם צריך, גם עושים למדורה בשבת בשביל לחמם אותה, והגמרה מבהירה שזה לאו דווקא יולדת, אלא כל חולה ואפילו מי שהקיז דם, ולאו דווקא בחורף, אלא גם בקיץ, והגמרה מביאה שלושה סיפורים על כמה זה חשוב למי שהקיז דם שיעשו לו מדורה לחמם אותו, עד כדי כך שאם לא היו עצים, היו לוקחים אפילו רהיטים יקרים ושורפים אותם, והבעל שואל מה זה לא בעל תשחית, ועונה לו רבה, הבעל תשחית של הגוף חשוב יותר, כך אני גם עונה לילדים כשאומרים להם עדיף לזרוק את הסוכרת לפח מאשר לאכול אותם, הבעל תשחית של הגוף חשוב יותר. עד כאן הסעיף השלישי. בשביל הסעיף הרביעי נעשה דילוג מהשליש התחתון של עמוד א' ועד הרבע התחתון של עמוד ב', ושם אנחנו עוברים מלדבר על הטיפול ביולדת ללדבר על הטיפול בתינוק עצמו, ונחלק את זה לשלושה דיונים. דיון ראשון זה מה עושים עם הטבור. אז ראינו במשנה שלפי תנקמה מותר לקשור את הטבור בשבת, לפי רבי יוסי מותר גם לחתוך, והגמרה פוסקת כמו רבי יוסי, כאמור בביקוח נפש אנחנו מקלים, והגמרה מהירה שגם חכמים מודים שאם דובר בתאומים שמחוברים לחבל אחד, אז חותכים ולא קושרים בשביל שלא ימשכו זה לזה ובסוף יקראו אותם מעיים. זה דיון ראשון. דיון שני, אחרי שהתינוק יצא, מה עושים עם השליה שיוצאת? אז הייתה סגולה שהיו קוברים את השליה באדמה וזה גורם לחמם את התינוק, אבל כיוון שזה רק סגולה, אז בשבת לא חופרים באדמה וקוברים, זה ממש אסור, אבל כן קוברים במשהו אחר. במה? אז זה תלוי כמה כסף יש לך. העשירות היו קוברות בשמן, הפחות עשירות בצמר, והפחות עשירות במוחין, כלומר כל מיני חתיכות בד, זה לגבי השליה. הדיון השלישי זה עוד טיפולים שעושים לתינוק, שרב לומד אותם מפסוק ביחזקאל תת זין. הפרק שם הוא עוד מפורסם, שהשם כביכול מצאה את עם ישראל כתינוקת שנולדה, ואז נטשו אותה באמצע השטח, ואז יש את הפסוק המפורסם, והעבור עלייך ורח מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי. אבל לפני הפסוק המפורסם, יש פסוק טיפה פחות מפורסם, ששם יש פירוט מה הדברים שהמילדות לא עשו לאותה תינוקת מסכנה ביום שהיא נולדה. ומולדותייך ביום הולדת אותך, מה הם לא עשו? לא חרת שרך, ובמים לא רוחצת למישהי, והומלך לא הומלכת, והוכתל לא חוטלת. אלה הדברים שהם לא עשו לה, ומכאן לומד רב שזה דברים שצריכים לעשות לתינוק, וממילא עושים אותם גם בשבת. עכשיו בואו נסביר את הדברים. אז לא חרת שרך, הכוונה היא שלא חתכו את הטבור, אז כמו שאמרנו צריכים לחתוך. דבר הבא, ובמים לא רוחצת למישהי, כלומר צריכים לרחוץ את התינוק. דבר הבא, והומלך לא הומלכת, שהיו מולכים את התינוק, יש אומרים במלח, יש אומרים באבק של צמח הדס, והוכתל לא חוטלת, כלומר מלפפים את התינוק בבדים בשביל לחזק את כל האיברים למקום שלהם. את כל הדברים האלו לא עשו לה, ואת כל הדברים האלה עושים בשבת. לגבי שלושת הדברים האחרונים, הרחיצה, המליחה והליפוף, תוספות אומרים שזה רק בשביל למנוע צער מהתינוק, אז התירו בזה בשבת רק איסורי דרבנן. הרמב"ם אומר שגם הם חלק מהפיקוח נפש של התינוק, והתירו גם איסורי תורה. עד כאן הסעיף הרביעי לגבי חילול שבת ליולדת ולתינוק, ובזה סיימנו את החלק הראשון של השיעור, ועכשיו נחזור חזרה אחורה לשליש התחתון של עמוד א', לקטע שממנו דילגנו את הדילוג הגדול, ונראה את החלק השני. החלק השני עוסק בהקזת דם, זה מובא אגב זה שהזכרנו מקודם שעושים מדורה לא רק ליולדת, אלא גם לשאר החולים, למשל מי שהקיז דם. אז עכשיו, בלי קשר לשבת, ניכנס לפרטים של הקזת דם, ואנחנו בעצם הולכים עכשיו בחלק הזה של השיעור להפוך לרופאים. הקזת דם זה הטיפול מאוד נפוץ שהיו עושים אותו מתקופת הגמרא ולפני, ועד לא מזמן, עד המאה ה-19, הם היו עושים חור באחד מהוורידים או הערקים, ופשוט מוציאים כמויות לא קטנות של דם, הם האמינו שזה יכול לרפא מכל מיני מחלות. אגב, גם היום יש בעיות שכן מטפלים בהם בהקזת דם, ועכשיו בואו ניכנס לפרטים בגמרא, נחלק את זה לשני דיונים עיקריים. דיון ראשון זה לגבי זה שאחרי הקזת הדם מאוד חשוב לאכול בשביל לא להיות חלש מדי, נראה את הפרטים לגבי זה. דיון שני זה מתי טוב לעשות הקזת דם ומתי לא. אז לגבי הדיון הראשון, הסעודה שאחרי, נחלק את זה לשמונה סעיפים. סעיף ראשון זה פשוט הדגשה עד כמה הסעודה הזאת חשובה, עד כדי כך שאדם צריך למכור את הנעליים שלו בשביל לקנות אוכל לאחרי הקזה. סעיף שני זה מה אוכלים באותה סעודה, רב אומר בשר, נפש תמורת נפש, כלומר נפש של הבשר תמורת הנפש של אדם שיצא. שמול אומר יין, כי זה אדום תמורת אדום, אדום של היין תמורת האדום של אדם, זה סעיף שני. סעיף שלישי, הגמרא מביאה סיפורים על האוכל שהמוראים שונים היו אוכלים, אז שמואל היה עושה סעודה עם תחול, אפילו ששמואל זה שם הר יין, אז הוא מסביר המערשה שהוא אכל תחול, כי בתחול יש גם בשר וגם צבע אדום. אחרי זה הגמרא מספרת על המוראים שונים ששתו המון יין אחרי הקזה, רב יוחנן שתה כל כך הרבה עד שיצא לו ריח של יין מהאוזניים, רב יוסף אותו דבר עד שיצא ריח של יין מהנקב של הקזה, רב נחמן שתה עד כדי כך שהתחול שלו צף ביין, והסיפור האחרון, רב היה מקפיד על יין בין שלוש שנים. עד כאן הסעיף השלישי. סעיף רביעי, הסעודה הזאת אחרי הכזה היא כל כך חשובה וכל כך פיקוח נפש, שאפשר גם לעשות הערמה בשביל להשיג את אותה הסעודה, וגמרא אומרת על זה שני דברים. דבר אחד, רב נחמן בר יצחק המליץ לתלמידים שלו, שביום שהם עושים הכזה טעם, שיגידו לנשים שלהם שהיום רב נחמן בר יצחק מגיע להתארח, וממילא בשביל לכבד את הרב, אם יעשו סעודה מכובדת, וככה תלמיד שעשה הכזה טעם, יזכה בסעודה טובה אחרי הכזה. זה הסבר אחד לגמרא. יש כאלה שמפרשים שהוא לא באמת התכוון שיערימו, אלא פשוט רצה לתת להם סימן עד כמה הם צריכים להפריז בגודל של הסעודה אחרי הכזה. בכל אופן, זה דבר אחד. דבר שני, שזה מפורש הערמה, זה טריק למי שאין לו כסף לקנות יין לאחרי הכזה. זה לקחת איזושהי מטבע שבכל זאת יש לו, אפילו שאי אפשר להשתמש באותה מטבע, וללכת עם המטבע לסבב טעימות בחנויות יין. כלומר, כל פעם הוא יגיד, אני רוצה לקנות, רוצה לטעום קודם, ייתנו לו קצת לטעום, ואז בשבילו להתפדח, הוא יגיד, הנה, יש לי מטבע, אני רוצה לקנות, והם יגידו, מה זה המטבע הזאת? אי אפשר להשתמש בה, תלך מכאן, וכך הוא ילך שוב ושוב לעוד חנויות, עד שהוא ישיג מספיק יין, לפחות רביעית. והגמרא מוסיפה שמי שגם את זה לא יכול לעשות, לפחות שיוכל שבעה תמרים שחורים, יסוך שמן ברקות שלו וילך לשבת בשמש, זה גם עוזר. ובסוגריים גמרא מספרת שיום אחד אבלט שהיה חכם גוי מצא את שמואל יושב לו בשמש, ואז היה מקובל שלשבת בשמש זה לא בריא, אז הוא שואל אותו איך אדם חכם כמוך עושה את זה, והוא אמר לו, היום הקזתי דם, למרות שהאמת היא שהוא לא הקיז היום דם, אלא שיש יום אחד שאז זה דווקא כן בריא לשבת בשמש, ושמואל לא רוצה לגלות את זה לאבלט, זה היה בסוגריים, ועד כאן סעיף הרביעי. סעיף חמישי, עוד כמה עצות ואמירות של רב ושמואל לגבי הסעודה הזאת. דבר אחד, מי שמקל בסעודה הזאת מקלים לו מזונותיו. כלומר, הקדוש ברוך הוא כביכול אומר, אם הוא לא חס על חייו, למה שאני אחוס על חייו? זה כמובן נכון לגבי הרבה דברים שאנחנו עושים חלילה שהם לא בריאים. דבר שני, גם את הסעודה הגדולה הוא עושה רק כשהוא יגיע הביתה אחרי הכזה. בכל זאת, כבר מיד כשהוא קם מהכזה, כבר אז שאיתה משהו. ועוד שתי עצות שלא קשורות לאוכל לגבי הכזה, אחד, לא להיות במקום עם רוח ולא להיות במקום קר, לכן שמואל היה עושה הכזה במקום עם חומה מאוד עבה של שבעה לבנים והריח, שזה בערך חומה בעובי של 2 מטר, ולא לקום מיד אחרי הכזה, אלא לשכב קצת ואז לקום, אותו דבר אחרי אוכל או שתייה או תשמיש, זה היה הסעיף החמישי. ועכשיו נעשה דילוק קטן מהשורה השישית בעמוד ב' ועד קצת אחרי אמצע עמוד ב' לעוד 3 סעיפים. סעיף שישי אומר שמואל, דיברנו עד עכשיו על כמה חשוב לאכול אחרי הכזה, לגבי לאכול לפני הכזה, אומר שמואל שאם אוכלים חיטים לפני הכזה, אז אם עשו את הכזה בשביל רפואה, זה יכול לקלקל, אם עשו את זה רק בשביל להקל, אז זה לא משנה. סעיף שביעי, את השתייה שעושים אחרי הכזה, צריך לעשות מיד. את האוכל אפשר לחכות קצת עד הזמן שלוקח ללכת 0.5 מיל. הגמרא שואלת אם לא מקפידים על זה, אז האם זה גם מקלקל מה שאוכלים ושותים, או שזה רק לא מועיל, והגמרא נשארת בטייקו, זה היה סעיף שביעי. סעיף שמיני, זה כבר לא קשור להכזה, זה מובע בדרך אגב, כיוון שדיברנו על מאכלים שונים, אומר רב שדלת וראשי בהמה הם לא כל כך טובים, תקנה אותם רק אם הם מאוד מאוד זולים, 100 בזוז אחד, לעומת זאת שפם של בהמה, כלומר השפתיים, זה כבר ממש לא טוב, אל תקנה אותם אפילו בזול, זה לא שווה כלום. לכן אגב היה ביטוי שאנשים היו אומרים על יום מבוזבז שזה יום שפם, כלומר יום שלא שווה כלום. עד כאן 8 הסעיפים לגבי הסעודה סביב הכזת הדם, זה היה הדיון הראשון. בשביל הדיון השני נחזור לאיפה שדילגנו בשורה השישית בעמוד ב', וזה לגבי זמני הכזת הדם, ואת זה נחלק ל3 סעיפים. סעיף ראשון, זה כל כמה זמן צריך לעשות הכזת דם, אומר שמואל, תלוי בגיל. עד גיל 40 בערך, פעם בחודש זה טוב. אחרי זה, הגמרא קוראת לזה בין הפרקים, כלומר מגיל 40 ימעט לפעם בחודשיים. אחרי זה, באזור גיל 60 ימעט לפעם בשלושה חודשים, זה סעיף ראשון. סעיף שני, אומר שמואל, באיזה ימים בשבוע טוב להקיז דם? הוא אומר ראשון, רביעי ושישי. למה? כי בשני וחמישי זה לא טוב, כי זה ימים של דין, כלומר שולטת בעמידת הדין, אז לא טוב לעשות בהם דברים מסוכנים כמו הכזה. ביום שלישי זה לא טוב, כי מזל מאדים, שזה גם מזל של דין, שולט בו בשעה זוגית, בשעה השמינית של היום, ולכן זה משפיע על כל היום, זה לא טוב. תראו אגב בשוטנשטיין שמביאים טבלה יפה עם כל המזלות, מתי הם שולטים בכל שעה של היום. הגמרא שואלת על זה, הרי גם ביום רביעי ושישי יש זמן שבו מזל מאדים שולט בשעה זוגית, אז למה שם זה בסדר? אז לגבי יום רביעי אומרים המפרשים ששם זה לקראת סוף היום, אנשים לא עושים ממילא כזה לקראת סוף היום, ולכן זה לא משפיע. לגבי יום שישי באמת אנשים כן עושים, כי זה חוסך להם את הסעודה, כי אז ממילא אוכלים סעודה בשבת, אבל כולם עושים את זה, אז שומר פתאים השם. זה הסעיף השני לגבי איזה ימים בשבוע. סעיף שלישי זה לגבי איזה ימים בחודש לא טוב להקיז דם. אז יש ימים שבהם זה מביא חולשה, וזה הראשון והשני לחודש, וערב יום טוב. יש ימים שזה ממש מביא סכנה, וזה להקיס דם ביום רביעי שיוצא ב-14 או ב-24 לחודש, או לקראת סוף החודש, כשאין 4 ימים אחרי היום הזה ועד סוף החודש. זה דבר אחד. דבר שני, גם בשלישי לחודש זה סכנה. ודבר נוסף, בערב שבועות, בניגוד לשאר יום טוב שזה רק מביא חולשה, בערב שבועות זה גם סכנה, כי במתן תורה היה שד בערב שבועות שהיה מוכן להזיק לעם ישראל אם הם לא יקבלו את התורה. ואגב, ערב שבועות שזה סכנה, גזרו על שאר ערב יום טוב שגם שם לא יקיזו. זה לגבי באיזה ימים בחודש ובערב יום טוב, ובזה סיימנו את הדיון השני לגבי הקזת דם, זמני הקזת דם. סיימנו בעזרת השם את הפרק, הדרן הלך מפנין, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון דיברנו על הטיפול ביולדת ובתינוק בשבת, חילקנו את זה לארבעה סעיפים. סעיף ראשון, מחללים על יולדת שבת, כלומר מילדים אותה וקוראים לחכמה גם מחוץ לתחום ומדליקים לנר אפילו אם היא עיוורת, ומביאים לה שמן. אם אפשר לשנות משנים על ידי זה שישימו את השמן בשיער, הגמרא שואלת הרי זה סחיטה, אם אחרי זה ישחטו, ויונה או שאין סחיטה בשיער, או שהכוונה היא שיתלו את הכלי של השמן בשיער בשביל השינוי. זה היה סעיף ראשון. סעיף שני, על סמך מי מחללים שבת ועד מתי, אז חילקנו את השלבים של הלידה לשלושה שלבים. שלב ראשון זה שהקבר פתוח, ראינו שזה שלושה ימים, שאז מחללים שבת בין אם היא ביקשה, בין אם החברות ביקשו, לפי מרזוטרה אפילו שהיא עצמה אמרה שלא צריך. שלב שני זה שנסתם הקבר, שזה למשך עוד שבעה ימים, שאז מחללים שבת לפי מרזוטרה רק אם היא עצמה ביקשה, רבה שאומר שלא, אבל הלכה כמרזוטרה. שלב שלישי זה לעוד 30 יום, שגם אז מחללים עליה שבת על ידי אמירה לגוי. ראינו מתי זה נחשב פתיחת הקבר, מי שתשב על המשבר, או משעה שאדם שוטט, או משעה שהיא צריכה עזרה מהחברות שלה ללכת, זה היה סעיף שני. סעיף שלישי זה עוד שתי הלכות של רב יהודה בשם שמואל, שלא תטבול לפני 30 יום כי תצטנן, ושעושים מדורה ליולדת בשבת, ואמרנו שזה נכון לכל חולה, גם למי שהקיז דם. וסעיף רביעי לגבי הטיפול בתינוק, אז את הטבור לפי תנקם הקושרים, לפי רבי יוסי חותכים והלכה כרבי יוסי, את השליה ביום חול קוברים באדמה, בשבת קוברים או בשמן או בצמר או במוחין. ודבר שלישי, רב למד מהפסוק ביחזקאל ומולדותייך ביום הולדת אותך, לא חרת, שרך וכולי, שלא רק חותכים את הטבור, אלא גם רוחצים, מולכים ומלפפים את התינוק בבדים בשביל להחזיק את האיברים. זה הטיפול בתינוק, וזה היה החלק הראשון של השיעור. בחלק השני, דיברנו על הקזת הדם וחילקנו את זה לשני נושאים. אחד זה הסעודה שעושים אחרי הקזה, שהיא ממש חשובה, שכדאי למכור את הנעליים בשביל זה, צריך לאכול בשר לפי רב או יין לפי שמואל, וראינו סיפורים על זה, וזה כל כך חשוב שאפשר להערים בשביל להשיג סעודה כזאת, ואת השתייה צריך לעשות מיד, את האכילה אפשר קצת אחרי. זה היה בסוגיה הראשונה. בסוגיה השנייה, לגבי זמני הקזת דם, אז לגבי כל כמה זמן, שמואל אמר שאדם צעיר פעם בחודש, מגיל 40 פעם בחודשיים, מגיל 60 פעם בשלושה, לגבי באיזה ימים צריך בראשון, רביעי או שישי, אבל לא בשני וחמישי שמימי דין, וגם לא בשלישי שאז מזל מאדים שולט בשעה זוגית. ולגבי ימים בחודש, אז הראשון והשני לחודש וערב יום טוב זה מביא לחולשה, השלישי לחודש, או כשיום רביעי יוצא ב-14 או ב-24, או צמוד מדי לסוף החודש, גם זה מביא סכנה, וגם ערב שבועות זה סכנה, ולכן גזרו גם על שער ערב יום טוב. כל טוב, הדרן הלך מפנין, ואחרי שדיברנו על הלידה, ניפגש מחר עם פרק חדש, רבי אליעזר דמילה. כלומר, מה עושים עם ברית מילה בשבת שיהיה בשמחות? כל טוב בינתיים.